שלום וברכה, אנחנו רוצים היום לעסוק כבר ככה ימי הפסח, להיכנס לימי הפסח. אנחנו נעשה סקירה על פסח, מתי היה בתנ"ך פסח כזה שלא היה מזמן משה רבנו. זה מוזכר בתנ"ך. ואנחנו נכיר קצת את הרקע של הדברים, ואנחנו נלמד מזה מה זה עניין של ליל הסדר. מה זה סדר? סדר, כביכול, יש קדש, קדש שוחץ, כפס יחץ, נגיד החצה, מוציא מצה, יש לנו איזה סוג של סדר בשולחן של ליל הסדר. אבל כאן אנחנו נראה שיש סדר עמוק פנימי במעבר של הדורות בגאולה. כל סדר, יש איזה העברת הלפיד. ובגלל זה יש לנו מצוות הגעת לבנך, כי בעצם בלילה הזה אנחנו מעבירים את הלפידים אל הדור הבא. ואז ננסה לחשוב לראות איך מסתכלים עמוק אל מעבר הלפיד אל הדורות הבאים. בסדר? יכולים להיכנס, לצלול לתוך התנ"ך? אז בואו נראה. כתוב מלכים ב' פרק כ'. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ויסב את פניו אל הקיר, ויתפלל השם לאמור, אנא השם, זכור נא את אשר תלכתי לפניך באמת ולבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבק חזקיהו בכי גדול. בעבור מלכים, יש כאן שתי דפים. עוד אחד, כן. בעצם העניין הוא, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שקונה את דברו. בעצם העניין הוא, שחזקיהו, אחרי שהיה מלך כזה צדיק, הוא היה, אביו היה אחז, היה מלך השם, הוא היה צדיק. והוא נעץ חרב בית המדרש, מדם ועד באר שבע, לא מצא, אמר, כולם צריכים להתעסק בתורה. ולא מצאו מדם ועד באר שבע תינוק ותינוקת שלא יודעים בנגעים ועולות, משהו באמת עוצמה אדירה של חזקיהו, של בעצם הרבצת התורה בעם ישראל. והוא נהיה חולה. בא אליו ישעיהו הנביא, לנחם אותו. מה הוא אומר לו? איזה נחמה? מת אתה ולא תחיה. אמר, אתה חולה? בסדר, תירגע. אתה הולך לזדקות על ציוד. איזה נחמה. מה זה מת אתה ולא תחיה? אמרו לו ככה, מה, עד כדי כך? ויעשה את פניו אל הקיר ויתפלל השם. ואז הוא מבקש בקשות, קדוש ברוך הוא, למה צריך למות מהמחלה הזאת? המקור של הרקע של הדברים מובא בגמרא. בתנ"ך מובא רק הפסוקים האלה, לפתוח את הרקע ואת התמונה המלאה, צריך להסתכל בגמרא. אז הגמרא היא בעצם מסכת ברכות דף י' עמוד א'. עכשיו בואו נראה. עכשיו כתוב שם, שמה עשה הקדוש ברוך הוא, הביא ייסורים חזקיהו ואמר לו לישעיהו, תלך לבקר את החולה. שנאמר, באים מהם, חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ואומר אליו, כה אמר השם, צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. מה אם מת אתה ולא תחיה, אומרת הגמרא, מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. דבר מאוד קשה. כמו, לא, דרך אומר, לא רק שאתה מזדקה על ציוד פה, גם אין לך עולם הבא. אמר לי, מהי כולי היי? מה עשיתי? אמר לי, משום דלא עסקת בפירייה וריבייה. אתה לא מתחתן, לא התחתנת. אתה מלך צדיק, אבל אתה לא מתחתן. לא עסק בפירייה וריבייה, לא התחתן. אמר לי, תראה, לא סתם לא חזנתי, משום דחזה לי ברוח הקודש. חזקיה היה מלך צדיק, היה לו רוח הקודש. דנפקא מיני בנין דלה מעלו. ראיתי שיצא ממני בנים שהם לא ראויים, בנים רשעים. אמר, עדיף שמה, עדיף לא להתחתן. לא ילדים כאלה. צודק או לא צודק? מה אתם אומרים? אה? לא תשמע, למה אני צריך להביא ילדים כאלה שהוא רשעים? אני רוצה להגיד בצורה עדינה, נראה את זה כמה, מה יצא ממנו, אבל נראה את זה בצורה עדינה. הוא אומר, הוא היה רוח קודש, אלו רוח קודש, הוא ראה קדימה. לא, ראייה מאוד רוחנית, עמוקה, הוא אומר, תשמע, ראיתי מה יצא ממני, אני מעדיף לא לגרום שיצאו ילדים כאלה. מה אתם אומרים? יפה, אמר לו הנביא שהיה, אמר לי, בהדה כבשי דרחמנה, למה לך, מה אתה מתעסק חשבון של שמיים? יש לך מצווה להקים בית בישראל? תקים בית, מה יצא מזה, זה לא שאלה שלך. הוא אומר, תקח אישה, תוריד ילדים, מה יצא, זה לא שאלה שלך. אתה תעשה משהו, מה שקבע כשמחון אתה ציבה אותך. מה, חשבון של שמיים, זה לא שאלה שלך. למה לך? מה, דמי פקטד, היא באה לכם מבד, מה שאתה מפקד, אתה צריך לעשות. ומדניך הקמד לקושי ביחו להבין מה שקושי ביחו נוח לא יעשה. אתה, יש לך מצווה חתונה זה מצווה, תחתן. טוב, אמר לו חזקיה אם ככה. אמר לו, השתה, הב לי ברתך, תביא לי את הבת שלך. חתן אתה, תביא את הבת. שמי שאל? ישעיה הנביא. אפשר לגרם זכותך דידי ודידך, אולי הזכות שלי ושלך, הוא היה מלך צדיק, חזקיה. אתה הנביא שהיה, אולי הבת שלי, אולי הבת שלך ואני, אולי יצא מזה, אולי תשתנה מה? הגזירה. אולי נכן, זכות הדדיב דיתך, נפקה מיני, בני דמעלו. אמר לו שאלה, כבר נגזרה גזירה. אי אפשר. כבר כתוב בשמיים שבעצם שאתה הולך למות. אמר לבן אמוץ, כן כתוב שישעיהו נקרא, ישעיהו בן אמוץ. קלה נבואתך וצא. לא, נגמר הסיפור של הנבואה שלך. למה? כך מקובל מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה. מונחת הצווארו של אדם, על ימנע עצמו, מן הרחמים. כן, כזה דבר, אפילו גרדום. עומד לרדת, נופל הגרדום, מה נשאר? על ימנע עצמו מן הרחמים. התמרנה מביאו חם רבי אלעזר, אדם ותרווי, אפילו חרב חדה, מונחת צווארו של אדם, על ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר, אין יקטלני, לא היחל. תמיד אדם, אין, תמיד יש דרך לתשובה. תמיד יש דרך לתשובה. להגיד, שמה, אבל איפה תשובה? אין, תמיד, אומר, אני כבר קיבלתי, מי זה? מבית אבי אבא. מי זה בית אבי אבא? מדוד המלך. שמה? יש תמיד תשובה. מה שאדם נפל, מה שאדם מתגלגל, יש תמיד מערכת תשובה. לא מקבל את זה. אמרת, אין כזה דבר. דוד המלך, מדוד המלך. יש לימוד גדול מאוד, שכל התעסקות במגידי עתידות, הוא לא שייך. כל התעסקות במגידי עתידות לא שייך. לא שייכת בכלל בעם ישראל, יש תשובה גדולה של ראשונים, שאומרת, אדם, בא לך איזה מישהו, אומר לך, תשמע, עתיד ככה וככה, זה לא נכון. למה? כי כל, עכשיו יכול להיות שעכשיו, ברגע הנתון שלך עכשיו, אז אולי זה הגזרה. אבל אדם בכל כל שנייה, יכול לשנות את עתידו. בכל רגע נתון, אדם יכול לשנות. אז כל מושגי מגידי עתידות, אמז בתורה. לא מוכנים לדבר הזה, למה? רואים את זה. תמים תהיה עם השם, לוקח אומר רשי, שלם. מה זה שלם? תהיה שלם עם הקדוש ברוך הוא. מה יצא? זה לא שאלה. זה עוד דיון שאפשר עוד לעסוק בו הרבה, רק ניגע בו נקודה אחת. נכון, אבל זה לא נבואה, הנבואה, המטרה שלה לא לגעת בעתיד. הנבואה שלה, הנבואה בעצם מטרה, היא לראות מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אבל אדם יכול לשנות. הנה, עכשיו אני אראה בהמשך. כן, אבל גם זה מסוכן. גם זה לא בטח, איך כתוב יעקב אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, שהוא, אתה תהיה גדול, פרצת ימה וקדמה, הצפה בנגבה, ויבחו לך משפחות האדמה. אז הוא אומר, יעקב אבינו, שמה יגרום החטא. שמה יגרום החטא. מה זה חטא? לחתית המטרה. הוא הלך בכיוון מסוים. הוא אומר, תשמע, האמת, יכלתי להיות, חבל הזמן. דוד המלך יכלתי להיות. ומה עשה חטא? לחתית את המטרה של החיים, של האדם שיכל להגיע אליו, לפוטנציאל האדיר שיכל להיות. אז גם יעקב אבינו אומר את הגמרא, אמרו, מה אתה מפחד? כשהוא חושב, הוא מבטיח כל כך הרבה דברים, מה אתה מפחד מי עשיו? אמרו, השם יגרום החטא, אולי בחטא גרם לי שמה שפספסתי את, את העוצמה האדירה הזאת. אז כל המושגים של עתיד, עתיד, זה לא נכון. הוויה, עכשיו הוא וכשהוא הווה עכשיו. אנחנו צריכים כל מה, מה כל מה לשנות, כל מה יכול, כל אדם יכול לשנות את עתידו, כל הזמן. כל הזמן. אז כל מותרבות מגידי העתידות בארץ ישראל לא שייכת. כן, סיפור, סיפור אחד של הבת של רבי עקיבא. סיפור הידוע. הבת של רבי עקיבא בא אליו קלדי, אחד מחשף אחד שהיה מגידי העתידות, קוראו להם בלשון חזל, קלדי. אומר לרבי עקיבא, שמואל שם כתוב שם, שם כתוב שם אומר רבי עקיבא, קראו לה, לאותו המגיד עתידות, קראו לו אבלט. אז הוא אמר לרבי עקיבא, הבת שלך ביום שהיא תתחתן, היא תמות. ורבי עקיבא דאג. הגיע יום החתונה, רבי עקיבא שמתחתנת וכל זה, מגיע, לילה הגיע לחדר, בבוקר היא יוצאת. היא אומרת לה, אבא, אתה יודע איזה נס היה לי. מה היה? אומרת שיצאתי אחרי זה החופה, יצאתי את הסיכה של השיער, ותקעתי את זה בקיר. כשבבוקר באתי לקחת את הסיכה של השיער, פתאום ראיתי שהכנסתי בתוך עינו של נחש ענק. שאני צריך להקיש אותה. אבל מה עשית? איזה מצווה עשית? אמר לה, בלילה, כולכם התעסקתם בסעודה של החתן וקלה, פתאום ראיתי זה אני נכנס, הוא היה רעב, ראיתי שאף אחד לא מתייחס אליו, קחתי את המנה שהבאת לי, נתתי לו לעני, אמר לו, מצווה עשית, צדקה תציל ממוות, לא זה כמו מביאה שם סיפור שבעצם רואים שמה, יצא רבי עקיבא אמר, שצדקה מצילה אפילו מיטה משונה. יש שם דיון בפוסקים, רבי עקיבא שומע שהבת שהולכת למות ביום החופה שלה. האם יש הלכה לנשים להתחתן? מה אתם אומרים? אז זה מעניין מעניין. לאיש יש מצווה פרורבו, אבל אישה היא לא מחויבת. כתוב, אישה מבחינה נפשית טוב לה, טוב למיטב תנדום, הרבה לאומת הגמרא, טוב לאישה להיות בשתיים, להיות באחד. היא תמיד אוהבת להיות יחד, אבל זה, היא לא מצווה. מאוד מעניין. אין לה ציווי, אי אפשר להתחתן, אי אפשר ליצור בית בלי אישה. אבל הציווי על האיש, בגלל זה אדם צריך כן להשקיע ולגום כל זה, אבל הציווי על האיש. מאוד מעניין. זאת אומרת, האישה, אם היא השארה רווקה, היא לא עברה איזה איסור, זה מאוד מעניין בנושא הזה, אבל צריך להבין מזה משהו מאוד עמוק. מה בעצם קורה פה? יכל רבי עקיבא להגיד לבת שלו, תקשיבי, את לא מתחתנת. אבא אמר, לא מתחתנת. למה לא מתחתנת? ככה אמרתי. הוא היה יודע שמה שהוא צדק, היה נחש, שיכל לגרומה, למיטתה. מה עשה רבי עקיבא? אומרת הגמרא שמה, רבי עקיבא היה תמים עם השם אלוקיו, שלם. אני חינכתי אותו למעלה מצוות, לא שייך לעסוק בנושא של עתידות. אתה יכול לשנות את העתידות. אתה יכול לשנות כל דבר, אתה יכול לשנות. כמו אם שם, היה שם עוד מעשה, על הראה חבורת חוטבי עצים, יורדת לאגם, אומרת גם הגמרא. ואז, היה אחד, אמר, היה איזה אחד קלדי, שישב עם שמואל, אמר לו, אתה רואה את החבורה הזאת, אתה רואה את זה? זה לא חוזר. הוא ראה עליו. יש מי שם, מדברים תוך כדי זה, הוא רואה שהוא חוזר. בא, אמר לו, מה? תראה, הנה הוא חוזר. אמר לו, שמואל אמר לו, אם הוא יהודי, הוא יכול לצאת מזה. ואז הגמרא מספר שבעצם הוא בא, הוא רואה אותו חוזר, והוא זורק את ה... אמר לו, בוא לפה, איך חזרת? הוא הוציא את הקרשים שהיו על גבו, את אותם עצים, ואז ראה שיש שם נחש חתוך מתוך הקרשים האלה. אז אמר לו, מה עשית? אז אמר לו, לא יודע, היה... אנחנו רגילים שכל אחד מביא קצת אוכל, אנחנו מחלקים כולם ביחד, ואני לקחתי את האוכל מכולם, וראיתי שאחד שלא היה לו, אז עשיתי מעשה כאילו הוא הביא אוכל שלא התבייש. ואז הגמרא מביאה שהוא ניצל בגלל הדבר הזה. מה בעצם מכל הסיפורים האלה שמובאים בגמרא בשבת? יכולים להגיד דבר אחד עמוק. אנחנו בכל רגע נתון יכולים לשנות את העתיד. כל רגע נתון. אז לא שייך התרבות שמגידה עתידות. וזו הדוגמה אחת. בסדר? יש לזה המון המון לזה, יש המון מגיד לזה, אבל לא שייך. בגלל זה כתוב שלא תעשו כדרכי האמורי. בארץ ישראל זה ישר אל. בחוץ הארץ דרך מזלות, דרך מלאכים. בארץ ישראל אתה ישר מלאך, ישר מעולה, לא דרך מזלות, דרך מלאכים. לא שייך תרבות שמגידה את זאת. כאן זה מציאות שמה? כדרך אדם כל רגע נתון יכול לשנות את האספק הזה. כן? טוב, בואו נראה מה קרה שנחזור לתנך. וישעיהו לא יצא עיר חיצונה. דבר השם היה אליו למור. שוב אמרת חזקיהו, נגיד עמי, כה אמר השם, דוד, אלוהי דוד אביך, שמעתי תפילתך, תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך ביום השלישי, תעלה בית השם. אמר לי, שאני יודע, תחזור אליו, אני רואה את התפילה שלו, אני רואה את הדמעה שלו, אני מרפא אותו. ישעיהו אמר, מה אמר לו ישעיהו? מה אמר לו? נגמר הסיפור! כמו כשמור, תחזור אליו, והוספתי על ימיך 15 שנה, ומקף מלך אשור אצילך ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת למעני, למען דוד עבדי, וכן הלאה, ואז ייקח זה ישעיהו דבת חייני, ואז הוא מתרפא. אנחנו רואים שגם הנביא אומר לו משהו, אז אם אדם מתפלל, ומשנה את הגישה, משנה את הכיוון של החיים שלו, יכול להפוך מה? להפוך את הכל. הנביא אומר שהוא הולך למות, לא יעזור. אז כאן לומדים שאפשר לשנות את הכל. עכשיו בואו נראה מה קורה. מי היו הבנים? אז הוא מתחתן, כן. נמשיך את הסיפור, מה קורה? הכל בכוחך, יש לך בחירה, יש לך בחירה. המזלות הם נקודה מסוימת. לתת לך מהלכים בין העומדים האלה, יש לך אפשרות לשנות את המזלות. אם אדם תמים השם אלוקיו, וזו ההשגה שהאדם צריך להשיג, הוא יכול לשנות את כל עתידו, את כל מזלו. לאה, כתוב עיני הרקות. למה הרקות? שאתה בוכה. למה הייתה בוכה? שהמזל שלה היה, הזיווג שלה, היה עשיו. הגדול הגדולה, הקטן הקטנה. לאה צריכה לתן עם עשיו, רחל צריכה לתן עם יעקב. לאה מבינה שזה הזיווג שלה, והיא מתחילה להתפלל, השם. בוכה, בוכה, בוכה. היא לא רק שמשנה את הזיווג שלה, היא משנה את הזיווג שלה, לוקחת לאחותה את יעקב אבינו, וממנה יוצא המשיח, והיא נגברת אמו במערת הכפלה. שינתה את כל החיים שלה. אפשר לשנות את כל הזיווג של האדם, את השפע של האדם, את מזלו של האדם, הכל. לאה, שינתה את הכל. זה כוח של, שכן, אפשר לשנות את הכל. כן, בעצם אנחנו יכולים לשנות את הכל, זה החוכמה. זה העוצמה. בגלל זה אנחנו עשו תרבות מגידי עתידות. כל מה שמעסיק את העולם, בואו, יש פה זכה, קפה קורא זה, זה שטות. זה אתה, הכל תלוי בך. זה נהיה ככה, אבל זה מעסיק את העולם. זה נושא עתיד, זה נושא מעסיק את העולם. כל מיני, יש אנשים שתעשייה גדולה מאוד, שהם קוראים בקפה, שחיים איזה יופי, יפה מאוד. כן, נכון, מי שרצונלי יותר לא ממשיך המקומות האלה, אבל יש אנשים שמדמיינים שכן ממשיכים לזה, אבל זו תרבות שרואים שהיא תרבות כנענית. זאת אומרת, היה מסיק את העולם גם בתרבויות העתיקות עד היום, בתרבות האמורי שהיו דקי האמורי, הם מנסים לחפש מגידי עתידות, שהתורה אומרת לא. שגם הנביאים, כמו כאן דוגמה, הם מורים משהו אחד, אבל האדם יכול לשנות את הכל. כלך מבואתך בן אמוץ, כלך מבואתך. לא, הנבואה נגמרה פה. אתה רוצה להגיד לי שאין בחירה? גמור עם הנבואה שלך. זאת אומרת, זה לא שייך. אנחנו יכולים לשנות את הכל. אתה צריך תמיד להיות, להבין שאפשר לשנות את הכל, כל החיים אפשר לשנות. אין איזה. אתה גמור, אין גמור. אפשר לשנות את הכל. זה הבחירה שניתנה לאדם. זה הבחירה הגדולה, וכל שקל של יהודי. כי יהודי יש משהו שמעל המזל, מעל המזל. הבית מן השמיים, יש משהו כזה בעצם מוסבר, שהמזלות זה נכון. יש כוח, אומרת הגמרא, שאדם נולד בחודש מסוים, וביום מסוים, הגמרא עומד בשבת, דנה. שינה ביום ראשון, מה הוא עשיר וכל זה, מה הגמרא יום שני, יום רביעי, נהיר וחכים, יום חמישי. הגמרא אומרת, דנה בנושא שכל יום שאדם נולד. אז יש נקודת התחלה של השפעה, למה אדם נולד בחודש כזה או ביום כזה. אבל בכוחו, וזה אנחנו נראה גם כאן, יש לך שם את הכל. אוקיי, לך נקודת הפתיחה שלך מולו, היא נקודת פתיחה קצת אחרת. משפחה מסוימת, מהוויות אחרות, מניסיונות אחרים, עם אתגרים אחרים. אוקיי, בסדר, זה מקבלים. אבל יש לך שירות לשנות הכל. כשאדם יהודי בעצם מנסה ליצור משהו שמעל המזל, אז הוא יכול לצאת מכל הדבר הזה. יש אדם שחי רק דרך המזלות, בעצם המזלות במושגים הפנימיים זה מלאכים. ככה המזלות, בעצם הכוחות החיים האלה שמציגים לאדם, שהם תלויים בכל מיני מערכות השמיים, שמוזכרות, שגם מוזכרות גם כן בחזל, אפשר לצאת מזה. אבל צריך עוצמה, כמו חזקיה, שהוא יוצא מזה. צריך עוצמה של יהודי. כן, כן, כן. זה אחד נקודות העומק שבין הפסיכולוגיה לבין התורה. פסיכולוגיה אומרת, שמה, בוא נעשה להבחן אותך, אתה, יש לך דפיקות, אז בוא ניתן לדפיקות, אתה לא יוצאת לפועל, אז ניתן לך מצע טוב, איזה נקודה, זה ילך למקום אחר, לאוויר אחר נעים, לחפש למקומות אחרים, אנשים אחרים, קח תרופות. אתה מנסה שם, הדפיקות הזאת לא תצא לפועל. אבל בתורה, יש אמונה באדם. כמו שבראת האדם ישר. אתה מתחיל לנועה, משפט הראשון של הבוקר, אלוהי נשמע שאתה בתאורה. כל כך שמע תאורה. יש דברים אחרים, אבל זה כיסויים. זה קליפות, זה מניעות. אבל קודם כל, כל יהודים שמע תאורה. בסדר, אתה מתחיל, כזה כל התפיסה, את התורה היא באה מהנקודת התור, מנקודת העומק, מנקודת הנשמה תאורה. לא מהצד כל הפסיכולוגי שהוא מצגד, בואי לחפש את הדפיקות ונראה איך לא נותן לצאת לפועל. שכל הראייה היא חוסר אמונה. קודם כל, בואי נחפש איפה הדפיקות פה. זה עולם שהוא שונה לגמרי בכל האספקט המבט, מאיפה אתה מתחיל. בסדר? כן. כן. אבל יש, אבל צריך לדעת שהאדם יש לו כוח בחירה. כוח האדם יש לו כוח בחירה לשנות את כל הטבע, את כל המציאות. אנחנו דיברנו על זה בעצם שמה שהזכרנו ברבי חיים ויטל, שאומר שהארבעה יסודות העולם הם בנויים מכוח האדם. אפילו כל המשנה גם הגויים אפילו. נגיד, אומר שכנגיד, כוח התאווה, הוא מסוד המים. אז אם אדם אחוז כל כך הרבה בתאווה, אז המים יכולים לתת עם מסלולם, כמו שיש באיזה חוף בתאילנד, שבו כל פעם יש צונמי. למה? הם הרבה הרבה זימה שם וכל זה, אז אדם מאבד את הערך המאוזן של ארבע יסודות, ואז יש צונמי כל פעם. יש מקומות בדרום אמריקה, ששם יש הרבה התפרצות של הרגש. אז עבודה זרה זה מציאות של מה? של אש. אז המון עבודה זרה, אז יש הרבה התפצות של הרגש. זאת אומרת, עד היום, אומר רבי חיים ויטל, אדם יכול, אדם באיזונים שלו, אם הוא לא מאוזן, זה גורם לו הרבה יסודות הטבע, שבעצם לא סתם יש תנועה, וגם יש מקומות למה יש יודעות אדמה, אבל זה יש מקורות בחזל, שבאמתת אישור על זה. נתקדם הלאה. יודעות, אתה יכול לסגור את הדלת שם, ידעו? טוב. וישכב חזקיה מבוטה, בוא נראה מה קרה. מה קרה? באמת חזקיה מתחתן. נולדים לילדים. מי הילדים של חזקיה? אני מכיר? מנשה? רב שקה. בוא נראה מה קרה באמת עם אותם ילדים. וישכב חזקיה עם אבותיו, וימלוך מנשה בנו תחתיו. נתחיל בית פרק כ'. ובוא נראה מה קרה עם אותו מנשה. נתחיל בית פרק כ' א', בן 12 שנה מנשה מולכו, ו-55 שנה מהלך בירושלים, ושם עמו חפציבה. ויעש הרע בעיני השם, כתואבות הגויים, שהוריש השם, הוריש אדוני מפני בני ישראל. וישוב ויבין את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, ויקם מזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השמיים ועבוד אותם. חוזר מעבודה זרה. ובנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני בירושלים, אשים את שמי. כן. לא. יש דיון, לא. יותר. ודמלך מחר 70 שנה. דוד המלך. לא, היה 50 שנה, 50 שנה, 50 שנה לזה, נכון. אבל בשלמה המלך יש לנו יותר, הרבה יותר. יש לנו שם כמה שם היה. היית 40, נכון. לא, אבל לא 50, 55 זה לא, זה סכום ענק. זה סכום ענק. זאת אומרת, אז אתה רוצה להגיד איך יכול לזכות למה שהוא עשה. אז קודם כל הגמרא אומרת, הגמרא אומרת שהוא באמת חזר בתשובה. אחרי זה מלך בבל לוקח אותו, כתוב במדרש, ושם אותו על יורה. מתחיל לבשל אותו. את מנשה. ואז הוא מתחיל לקרוא לכל העובדי עבודה זרה האלה. הבעל, העשירה, לכל צבא השמיים. מתחיל לצעוק. תצילו אותי! אני נשרף! שום דבר לא עוזר. אז הוא אומר, אני זוכר בית אבי אבא, בית אבא, שאומרים שיש את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואז הוא צועק השם, ואז כתוב שם שיש איזה רוח שמעיפה את היורה, ומעלה אותו חזרה לארץ ישראל, והוא בונה דרכי תשובה. אז שם יש הסבר קצת על מה שקורה עם מנשה, אבל בתחילת ימיו, רואים דבר עד שהוא חוטף את הבום הרציני ממלך בבל, הוא חוטף מכה רצינית מאוד. הוא עושה גם דברים מאוד לא פשוטים. הוא מלך רשע. יש בו הגמרל. הגמרל אומרת שעל תוך החם שקרא למנשה, אמר לו, מחר נעסוק במנשה חברנו. אז בא אליו מנשה בחלום, אומרת הגמרא, ואמר לו, ככה אתה אומר לי, מה, אני חבר שלך? אני חבר שלך? זה מזה, מלך מנשה, אני חבר שלך? אז הוא אומר לו, אז מה אתה... אמרו לו, כן, שאלת השאלה, מאיפה בוצים את הלחם? אז אמרו לו, לא, אמרו לו, בוצים מהמקום היותר קשה, יותר שרוף. אז אמרו לו, אם אתה כך יודע, אז איך עבדת עבודה זרה? אז אמרו לו, מנשה, אם היית בתקופה שלי, היית מרים את שיפולי גלימתך, ורץ אחרי עבודה זרה. כמה יצרה שעבודה זרה היה. עכשיו הגמרא מביאה את זה, מה בעצם הרעיון? הרעיון הוא ששם כתוב שהוא, שהאחדות, המקום השרוף שבלחם, זה מקום האחדותי יותר. הוא המקום יותר שהוא יותר פחות מים יש בו. אז הוא אומר לו, אם אתה כזה אחדותי, אז איך אתה עבוד עבודה זרה? אז הוא אומר שיש בחטא שהכתוב שהיה עבודה זרה, כשהיה נבואה בעולם, אז גם היצר של עבודה זרה מאוד קשה. כשאין נבואה, אז גם אין פחות עבודה זרה. ואנחנו צריכים להבין עכשיו מה בעצם הרעיון כאן. אנחנו רוצים לעסוק עכשיו בליל הסדר, בעברת הלפיד. רואים שמנשה היה מה? מלך רשע! צדק חזקי או לא צדק? צדק! אז מה? מה תגידו? אולי צריך להיות אותו ילד. מה אומרת שמה שהיה? יש עוד גמרא שאומרת שהיה מנשה והיה עוד בן אחד רב שקה. שהם היו הולכים על ה... אומרים אותם שתיהם, על הכתפיים שלו, והם הולכים איתו. אז הוא אומר לה, משה רב שקה אומר לו, תראה איזה, איזה ראש יש לו? מה זה? הראש מתאים למנגל. מתאים לעשות עליו על האש. הוא אומר לו, מה זה לעבודה זרה? אז הוא מפיל את שתיהם, רב שקה מת ומנשה לו. עכשיו הוא מביאה כמה שהם היו כאילו רשעים. אז מה, צדק או לא צדק, אה? הסיפור שם רב שקה, רואים שם דיון שהוא מה שהם היו ילדים, הם מדברים בצורה של עבודה זרה או תאוות. כי מה שהם ילדים קטנים. כבר כאילו גרה שם על הכתפיים של אבא, כאילו, כמה שהם היו כאילו סביב העבודה זרה. כמה שהם קטנים, לראות שאבא שלהם חזקיה המלך שלא השאיר מקום שלא לומד בו תורה. ורואים כאן דבר שלא פשוט. אז באמת הוא צדק, היה כאן ברוח קודש, הוא ראה. שילדים יהיו רשעים. אולי צריך מה לעשות, אולי צריך לא להוליד אותם. כן. אבל אנחנו יודעים כשהוא היה מלך רשע, כן? זה היה בית יהודה כאן מדובר. אז מה עושים? אז בואו נראה מה קרה, מה המשיך הלאה. מי היה בן של מנשה? מקור חמישי. יש גם מנשה עם אבותיו, ויקבר בגן ביתו, בגן עוזה, וימלוך המון בעוד תחתיו. מה אתה אומר, המון היה צדיק או רשע? רשע. ב-22 שנה המון במלכו, 22 שנה ממלך בירושלים, שמשולמת בת חרוץ מיוטבה, והיה שרה בעיני אדוני כאשר עשה מנשה אביו, והלך בכל הדרך אשר על הרחבי, והאבות הגלולים אשר עבד אביו והשתחו להם, ויעזוב את השם אדוני אלוהי אבותיו, ולא הלך בדרך השם, והקשו עבדי המון נעלה, ומיתו את המלך בביתו וכן הלאה. טוב. מה? איפה זה? ידווה. אולי זה איפה, זה באזור רמת, אולי בעצם הערבה, לא יודע. אולי זה בית ידוותה אולי, לא יודע. בית ידוותה, יכול להיות. מעניין. אם זה אזור הערבה. בעצם עיקרה מדובר כאן על עניין של אתה מושמת בת חרוץ מן ידווה. שאלה. בוא נראה מה נראה. מהמון יוצא לנו את יושיהו. מי זה היה? מה אתם יושב? צדיק או לא צדיק?
צדיק מאוד.
וואו, אז בואו נראה. מקור שישי, מלאכים ב' פרק גב ב'. בין שמונה שנה יושיהו במלכו, 31 שנה, מלאך בירושלים, ישים עמו ידידיה, בת עדיה מבצקת. ויעש, הישר בעיני אדוני. וילך בכל דרך דוד אביו, לא שר ימין ושמאל. וכמו לא היה לפניו, מלך ומלך. אשר שב אל אדוני בכל לבבו, ובכל נפשו, ובכל מאודו, ככל תורת משה וחר לא יקום כמור. אתה אומר אדמה בשמע ישראל, שבאהבת השם בכל לבבך, בכל נפשו ומאודיך, הוא עשה את הכל. אז היה שווה או לא שווה? היה שווה או לא שווה? עכשיו תראו מה קורה, משהו מאוד מעניין. מה קורה בעצם? קודם כל, צריך לדעת, שהמעשה הזה שאמרתי לכם עכשיו, עם חזקיה, עם ישעיה, מתי זה היה? בערב פסח. זה בערב פסח. והסיפור המעניין שמוזכר כאן, שזה הרקע של הדברים, סחריב, מה עושה? כובש את כל העולם. אומרים לו, תקשיב, אתה יכול לגבוש את כל העולם, במקום אחד אתה לא יכול לגבוש את ירושלים. אמר, כן, טוב. אמרה שאני אחזור ממצרים, אנחנו נעבור דרכם, נראה מה הסיפור שם. בלבד כל העולם, כתוב שחריב, כבש כל העולם. בלבד כל העולם, מה זאת אומרת? כל אומה שהיה כובש, שהם מעביר אותם ממקום למקום, שיהיו עבדיו. בגלל זה אנחנו לא יודעים היום, כך אומר הרמב״ם, פסק להלכה, שאנחנו לא יודעים מי עמוני, מי עמלקי, מי מואבי. למה? כי הוא בלבד את העולם, מרוב שהוא כבש כל העולם, והעביר אותם ממקום למקום. מה זה? זה אזור בעצם כל האזור שלנו, אפריקה, כל האזור הזה. אשור, מבבל, הוא הלך בעצם ופס את כל האזור שלנו. אם אתה מגיע לאמריקה, לא יודע אם מגיע באזור הזה, אבל כאן הוא, בעצם האזורים האלה, הוא תפס הכל. ליבד כל העולם. ואז, הוא מגיע לאזור ירושלים. כשעובר את הירדן, אומרת הגמרא, אומר, התנך, עובר, כתוב שעובר את הירדן, אז בתחילת הצבא שלו, הם נכנסים רטובים לירדן. אחרי זה, הירדן זה היה נהר, לא כמו שאנחנו מכירים בימינו. והאמצע, בסוף הצבא כבר מרוב שכל אחד משך איתו מים, כבר היא פשוט הירדן מרוב הצבא אדיר. 185 אלף ראשי גייסות. הוא מגיע לאזור ירושלים. הוא מתחיל לצחוק. הוא אומר, מה זה? זה הבאת את כל הצבא שלי פה? הוא תקשיב, מחר הבוקר כל אחד ירים את האבן, ויזרוק על ירושלים, כשאנחנו נעבור ונעשו את הגל אבנים ונמשיך הלאה. אמרו לו, זה עוד היום נפוף בידו, עוד היום. אמרתי, לא, אנחנו נרגע, נפרוק את הציוד. איזה לילה זה היה? זה היה ליל, ליל הסדר. מה זה קרה נס? מאוד מעניין. מה נס? היה נס של... היה שירת המלאכים. בעל הזה, ליל הסדר, עם ישראל. אומר חזקיה, כשבוכו, אין לי צבא. חבר פה רק למדו תורה. ואז באו מלאכים ושרים, ואז כל 185 אלף ראשי גייסות שסחריב, כולם בגרים מתים. כולם מתים. השמה שלי מצאת מהשירת המלאכים, לא חוזרת, כולם בגרים מתים. מה קרה שם עם ה... אתם חייבים קצת את ה... מי היה המלך של חזקיה? מי היה אלוה, העבודה זרה של, של חזקיה, של, של סחריב? נסרוך. אני אגיד בזה קצת, מה זה נסרוך? נסרוך. מה זה נסרוך? אומר רשי, בביבי הימים, שעשה נסר, מצא נסר מהתיבת נוח. מוצא איזה נסר מתיבת נוח, ועשה אותה עבודה זרה. והדבר, התיבת נוח זה בעצם תיבה שעברה את העולמות. צריך לעבור מהעולם הקדום אל העולם הזה, ואמרו, אז יש בזה כוחות עצומים, והפכו את זה עבודה זרה. נסרוך אלוהיו. מה, עכשיו לא סתם, המבט שלו מה היה? לבלבל את העולם. בא הנסחים ביבל את העולם. ומה הוא עשה? הוא ניסה להפוך את העולם כמו למבול. לבלבל את העולם.
למה הוא רוצה לעשות?
זה היה התפיסה הזה שלו, להפוך את כל העולם להיות איזה עולם שכאילו אף אחד לא מכיר את עצמו. זה היה בעצם יכול להיות דור מבול, כי לא היה בעצם, ישחית כל בשר דקו על הארץ. הם לא רצו שיהיה כאן לא אומה, לא משפחה, לא... הוא ניסה להפוך את הדבר הזה. זה היה התפיסה הזאת של המבול, כן? מבול שבעצם אתה אין לך לא את הסדר, כמו שאומר, יש סדר. באתי, כשבו, שמתי, גבול שמת בעלי עבורון, שמתי מים, שמתי יבשה, כל מקום שמתי, וקבוע המים למקום אחד ותראה יבשה, אתה רוצה לעשות סדר בעולם, אתה לא רוצה לעשות סדר? אין סדר של משפחה, איש, אישה, חיות, לא רוצים סדר? מה עושה כשבחו? אז בולל את הכל, זה המבול. אז המים כבר לא, יצאו מסלולם, ואז נוצר מבול. עכשיו, סחריב, מאוד מעיין, מה קורה לסחריב? הוא רואה את הנס הזה שקורה לעם ישראל, והוא אומר, תקשיבו, הוא מצליח לנצל, לבשר, חוזר חזרה, הוא אומר, תקשיבו, אני הייתי בארץ ישראל, ליד ירושלים, היה שם נס אדיר, כל הצבא שלי מת. אבל מה כוחם של ישראל? אמרו לו, יש להם אבות, אחד מהאבות שלהם, זה אברהם יצחק ויעקב, זה משהו בלתי רגיש, להם כוחות אדירים. מה הם עשו? מה הם כוחות שלהם? אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו אפילו להקריב את הבן שלו, היה מוכן. אמר, כן? אמר, טוב, עכשיו שתי הבנים שלהם מקריב אותם. שמעו הבנים שלו, מה עשו? הרגו אותו. קרה כאן בדברי הימים. וזה על מי? על? זה על, בעצם על סנחריב. באותו זמן, חזקיה נידון על זה שאין לו ילדים. כי סחריב זאת התרבות. מה את התרבות הזאת? אין ילדים, אין המשכיות. לא אכפת לו, קריב את הילדים. מה זה קריב את הילדים? מה זה הדבר הזה? אז על זה, באותו זמן הוא נידון. כי אם אתה רוצה ללחם מול אותה אומה, אתה צריך להיות יותר צדיק ממנה, יותר חיליון ממנה. אז בגלל זה הוא נידון באותו זמן. זה הסבר ככה עמוק שאז גילינו אותו. אבל זה, יש מה אומר מה לומר על זה. אני רוצה להתקדם עם הליל הסדר. כן. בואו נראה לה. אז בואו נראה, פתאום כתוב על יושיהו המלך, שהיה צדיק מאוד יושיהו, הוא עושה פסח. לאחים ב' פרק ג', קור השמיני. ויצא במלך את כל העם למור, עשו פסח לאדני אלוהיכם, ככתוב בספר הברית הזה, כי לא נעשה כפסח הזה ממי השופטים, שפטו את ישראל, וכל ימי מלכי ישראל ומלכי יהודה, כי אם ב-18 שנה למלך יושיהו נעשה הפסח הזה לשם, לאדני בירושלים. מה זה לא נעשה כפסח הזה? מה זה פסח שהיה משהו בלתי יומן? למה? אנחנו כבר נראה קצת את הרקע של הדברים, אבל נסביר קצת את הרקע. מה קורה בליל הסדר? מעבירים את מה? את הלפיד אמרנו, נכון? הגעת לבנך, אתה מעביר את הקשר בין הדורות. אומר יושיהו, חזקיה אבא צדק או לא צדק? יצא לו מי? יצא לו ילדים רשעים? צדק. אבל מה הוא ראה? ברוך קודש, אתה רואה רק מה? דור אחד. יש ברוך קודש. אבל צופה הדורות מראש, אתה לא רואה. עכשיו תראו מה זה נקודה עמוקה. הקדוש ברוך הוא נקרא ערך אפיים, נושא אבון. אדם אומר שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות לאדם, נותן לו חיים, למרות שעושה אבונות. הקדוש ברוך הוא ערך אפיים, מעריך את הפה, נושא את האבון עליו. כמה זמן, תגיד? חודש, חודשיים, שנה, שנתיים. כמה זמן? המסעד השרים, דורות. לפי מה הסבא מקבל כוחות, האבא מקבל כוחות, בשביל הנכד הזה, היה שווה את כל הדורות. עכשיו זה הסוד. בליל הסדר יושבים ארבעה בנים. אחד רשע, אחד תם, אחד שיודע לשאול, ואחד מה? חכם. אבל זה התמונה שאתה רואה אותה עכשיו. אתה לא יודע מה יצא מכל אחד. אולי מהבן הרשע הזה מה יצא? יצא הצדיק ביותר. זה הסדר, זה הסוד, אומר ישעיהו, אבא ראה מה? רק דור אחד. הוא צדק, הם היו רשעים. אבל אתה לא רואה קדימה. תראה לסדר, תראה את הסדר של כל הדורות. אתה לא ראית מה יצא עוד ממה? מהנין, מיושיהו, לא ראית שיצא, אם היית רואה קדימה, לא היית רואה אותי. לא עשה כפסח הזה. בגלל זה, צריך להאמין במה? בכל ילד. אתה לא יודע מי יצא מכל ילד, אתה לא יודע מה יצא ממנו. למה? כי עכשיו מה שאתה רואה עכשיו, בסדר, זה נראה לך עכשיו, אבל מה אתה צריך להסתכל בעיניים הראיות, בעיניים הבמוקות של מי? שקורא הדורות מראש. שהוא מסתכל קדימה. ובמקום הם מיידים את האדם יצא מעץ, מה יצא שהיה שווה אחד, עוד יצא איזה נכד אחד ששווה בשבילו את כל העולם. כמו ישיהו, שלא עבד את הקשור בכל נפשו, בכל מאודו, בכל... זה היה יושיהו המלך. עכשיו בואו תראו. מסביר על שער הקדוש. כן, נכון? אנחנו בגלל זה אנחנו צריכים להבין, בגלל זה אנחנו צריכים להסתכל בראייה עמוקה של הסדר, שיש סדר לדורות. אתה צריך לצבור, לעשות כל אחד לפעול עם אל מה שאתה יכול לעשות, אבל צריך לראות שהקשור הוא גואל את עמו. הוא עושה את הגאולה. יש איזה סיפור כזה שהיה איזה אחד חפר. היה ראה לו את האבא שלו, את סוד המשפחה, שכל אחד היה חופר, חופר, חופר בתוך מנהרה, ואמר לו, שמע, יש מישהו יגיע לאיזה קיר של זהב. ושם יש שאלה. אם אתה תזכה מהדורות לחפור ולהגיע לקיר של הזהב, אז תחשוב טוב טוב על השאלה. אז הוא באמת ככה, שמעת סוד המשפחה, היה פותח את המקום הזה בהר, נכנס וחופר. ויום אחד הוא שומע טן טן, שומע שהוא מגיע לשער, השער הזהב. וואו, הוא מתלהב, ממשש כולו מה שאלת הדורות. ואז כתוב שאלה, בזכות מי דלת זו אמורה להיפתח? מה בא לחרות? בזכותי, אני הצלחתי, אף אחד לא מצא את זה, אני מצאתי את זה. ואז הוא אמר, זו שאלה מאוד רצינית, אמרו, זו שאלה, אני אחשוב, בוא נשום אוויר, נצא מהמנהרה קצת, נשום אוויר, נחשוב ואז נענה. מתחיל לחזור חזר, אומר, רגע, אני בא. ואז הוא רואה את מנהרה שארוכה מאוד, ורגע, אני בכלל לא הייתי יכול לחפור את זה. זה הסבא, סבא, סבא, אבא שלי חפר, וזה חפר. אז הוא אומר, רגע, עכשיו הבנתי, בזכות מי? בזכות כל הדורות. כל אחד קידם משהו בגאולה. זה ליל הסדר, שיש סדר בגאולה, הרמי עובד אבי, מיעקב אבינו. ואחרי זה ממשיך הגאולה עד עמנו, עד אנחנו. עכשיו תראו מה אומר השם הקדוש. קורת שיב, זה אמר הקדוש ברוך הוא שעשו את הפסח והתחיל משה את הפסחו, גזר הקדוש ברוך הוא, ולבוא לעניין נקדים ארבע הקדמות ידועות לחכמי האמת. מה זה חכמי האמת? חכמי הסוד. הלא אין כי כל נפשות עם בני ישראל, שמתחת כיסא הכבוד הנה, התחלקו לארבע בחינות. מזרח, מערב, צפון ודרום. אומר בנפשות ישראל על פי הקבלה, יש לנו אור כאלה שבאים מהמזרח, ממערב, מהצפון או הדרום. ואם כנגד הזה יש פני אריה, פני שור, פני נשר, פני אדם. בדמות המרכבה שמוזכה ביחזקאל, רואים איזה סוג של פני אריה, דמות כזאת פני, פנים אחד אריה, פנים אחד שור, פנים אחד נשר, פני אדם. בכלל הדבר הוא בחינת החסד, בחינת רחמים, בחינת גבורה, בחינת צדדים. כל אחד בעצם מייצג. בגלל זה, כשאנחנו מסתכלים על האבות, אנחנו מסתכלים על הסוד של התורה, מסתכל על אברהם זה חסד, יצחק זה דין, יעקב תפארת. מסתכל על האבות, בעצם אתה מסתכל על מי? על עצמך. כי כל אחד יש בו קצת אברהם, קצת אב חסד, קצת דין. ההסתכלות על האבות, היא בעצם מסתכלים על עצמנו. זה מעשה אבות סימן לבנים. למה? כי הבנים הם בעצם הם האבות. אז אתה מסתכל על עצמך. ולעומת הרבה בחינות, אחרי זה תופס את כל המהות של החיים שלך, למה אתה פה מתלהב, פה אתה שמח. כל אחד יש בו קצת מבחינת האבות. ולעומת הרבה בחינות אלה מתייחסים לארבע רוחות, יש למעלה מארבע מרכבות, הארבע בחינות עצמם, שמשם יורד שפע בהן. כי לכל נפשות ישראל יש שורש למעלה בגן עדן. וכפי מעשיו פה, יאיר אורה שם הכנודע. כי נשמת משה היא כולה מכל הבחינות, מכל נשמות כל ישראל, כי הכן הושפעו דורו בייחוד, כי הם דור דעה והם מתייחסים לנפשו יותר, וגם כל שאר הדורות. בואו נסביר מה קורה פה. כל אחד יש בו יעקב חבל נחלתו, זה חבל שהוא מאיר לעולם העליון. ואם אדם עושה בכל מעשיו ומשפיע, כמו שאדם יראה בנפש החיים, הוא משנה את כל מה שקורה בעולם העליון. נתתי לך, מהלכים בין העומדים האלה, אין מהלכים מורים שירה, עד שישראל מורים שירה. כי ידי הקורבן נשפע שפע למעלה, ועל עדה ועל אשר הובא עליו. טוב, הקורבן דיברנו על זה הרבה, בואו נראה. ונבוא אל העניין. אמר כי רצה הקדוש ברוך הוא, שידעו ישראל חסרונם על ידי היעדר מילתם. מה שאין כן, משה כמהול היה. והוא כי על ידי הקורבן אשר סגולתו, לעלות ריח ניחוח. ולהריק שפע מלמעלה. כן, אמרנו שיש לנו את המזבח החיצון בחוץ, ויש מזבח הזהב בתוך ההיכל פנימה, עם המצרת בית המקדש. מזבח החיצון בחוץ, יש שם תמיד את הבשר ואת הדם. במזבח הפנימי, מזבח הזהב פנימה, מה יש לנו? את הקטורת. מה זה קטורת? ריח, ריח בסמים. זה הריח, ריח ניחוח לשם. ומה אתה עושה בעצם? אתה לוקח מהגחלים שיש בחוץ, אתה מביא אותם פנימה, אז מה קורה? אתה מתקן את הבהמיות. כל קורבן שהיה בית המקדש של בהמה, אתה מנקה את העולם מבהמיותו. גזר הקדוש ברוך הוא לארבע רוחות העולם, הם ארבע בחינות עליונות המתייחסים לארבע מחות הקדושה. מזרח, מערב, צפון ודרום, שהוא נושבות בערכת שפע מהם לגן עדן, אשר שם שורשי כל נשמות ישראל, אשר שם היו, למה שעל ידי כן יתורו הנשמות, והן להריק על הארץ מהשורשים ההם אל הענפים אשר גופי האנשים, ועל ידי קורבנם. בתנועת הכתוב, קודשי קודשים שחייתתן בצפון, וכיבוד המן בכלי שרת בצפון. למה כל התנועות האלה? בית המקדש, כל תנועה הייתה משפיעה את כל השפע שהוריד לאותו צפון. דרך כתוב, המנורה הייתה בדרום. קצת מוטה טיפה בדרום. כל הרוצה להחכים, ידרים. למה המנורה בדרום? כל הרוצה להשאיר, יצפין. למה? כי השולחן לכם הפנים, קצת מה? צפונה. אז כל מי שימצא באזור הצפוני, הוא יותר עשיר. כל תזוזה קטנה בית המקדש יוצר את כל שפע שהוריד לכל אותו מקום. וזה אומרו מן הרוחות שבגן עדן, שהוא מן השמות הנקראות רוחות. כלומר, אלוהי הרוחות. מאותן רוחות שבגן עדן, שהם אותם שהיו שורשים אל רוחות כל בשר איש שבדור ההוא, הלכו והתפשטו אל העולם הזה, שורש כל רוח לכל איש שחלקו בו, ולא מצאו הכנה כי היו הרלים, על כן נדבקו אל משה שעשה הפסח, שהוא כולל כולן על ידי הפסח ההוא, שהוא מאיש כל כך בחינת ישראל. בוא נסביר. כמה זמן היה פסח במדבר? היה פסח במצרים. בשנה השנית היה פסח, וכל 38 שנה לא היה פסח. רק עד מתי? רק עד ספר יהושע. למה? כי הם לא מלו. ומי שלא מל, אז הוא לא יכול לעשות את הפסח. הרי לא יאכל בו. אז בגלל שהם לא מלו, למה? כי כל פעם הענן יכל לזוז, ואז הם לא ידעו אם אפשר למול, כי אולי אפשר יהיה תנועה, ברוח צפונית לא הייתה מהירקה עליהם. אז בגלל זה לא מלו כל 38 שנה במדבר, ובגלל זה פסח 38 שנה לא חלו במדבר. ורק כשהגיעו לארץ ישראל, אז משה רבנו שתראו כולם להריק על הארץ, הכן דבקו בו כן, הקדמה רביעית, עכשיו בואו נסביר. והנה כל בחינת רוח ורוח, היה תאב ידבק בחלקו בעצם. וכן כל איש היה מריח מאותו הריח, ונפשו תאבה לדבק בשורשה. כי השפע שבא הוא היה מכל שורש, בשורש של כל נפש ונפש מהם, אלא שהעורלה שבגוף הייתה מעכבת. הכן היו עייפים כמתעלפים, כערה מריחה. כי כל הייתה, כל נפש מהם מבקשת לצאת, על כן אמרו למשה, אחיינו מפסחך, כי היו עייפים מן הריח. ואז אמר להם, אלוהים, אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. כלומר, כי העורלה היא מעכבת. ואז הכירו כי היעדר המילה גורמת בלתי דבק בשורשם, הדבק בו התברך, ואז נתנו לעצמם. זאת אומרת, למה חשוב המילה לפסח? מה זה פסח? פסח, דיבור, נכון? הפה. אז אדם לא נברא סתם בצורה מסוימת, מבשרי חזה או לא. למה אדם נברא? למה השמיעה היא פה? והעיניים הם פה, מתקדמות, ואף הוא מתקדם בחוש הריח, והפה והיסוד. סוג שמשפך. שמיעה, אתה יכול לשמוע גם מה שיש מאחורה. עיניים, אתה צריך לראות מה שיש מקדימה. האף, אתה צריך להתקדם. פה, אתה חייב להכניס הפה, ויסוד, זה החיבור השלם. משפך שהולך ונבנה בצורה מסוימת. בסדר? זה הסוד הפנימי. עכשיו, לאור זאת, מה הוא אומר כאן? העורלה, הפה, והברית הם באותו קו של הגוף. אז אומר, בינך הברסה אומר, בינך המביא, שאם אדם אומר לשון הרע, זה יכול לגרום לו לקרי. לקרי. הברית. כי הברית הפה, הברית המאור, קשורים לך בשני. דיברנו על המבול, אז כתוב שמה, היה להם, איך כתוב שמה? מה הם עשו? תיבה. מה זה תיבה? דיבור, מילה. זאת אומרת, הנקודה היא שבעצם צריך לתקן את המה, את הפה, פריד הפה, בגלל זה צריך שמה, צריך להיות נימול, ולא ערל, בפסח. עכשיו שימו לב. ובזה נמצא טעם ולמרו, זו תקופת הפסח, אחר לעשות כל מידות הפסח, שקושה הראשונה שעליה חלק רבי שמעון בחלפת עליהם, גם שנית, איך תלה עניין המילה בפסח, ולא בקבלת האלוקות לגמרי. כי אין זה רק מה שהיה אחר ציווי המילה שקדם. זאת אומרת, פסח, מה אנחנו עושים? פסח נוכלים. אבל זה תלוי בברית, כי זה אותה נקודה. של הברית, כן, אז ברית, השון הרע משפיע על הברית, והברית אותו דבר. שאתה ראו בעיניהם ולא עניין המילה, כי כל השלמות תלוי בה. כי אין קורבן פסח וממשיך שפע משורשה מועיל במילה, וזהו גם כן מה שלא נאמר לאמור. כי אין ציווי מאיתו יתברך לאמור למשה מעניין המילה, מעין ניסיון שידע כל כי בלעדה אין שום דבקות ושלמות. מסביר, הייתי מקור שמה זה נקרא ברית מילה? למה עושים ברית מילה? נשמה שמגיעה לגוף, אז מה קורה? דבר אלוקי. נוצר איזה, כמו שכך איזה מים רותחים לקוס פלסטיק, מה יקרה לה? קוס פלסטיק? היא מתאבדת. אז מה עושים לה? מה זה אורלה? נוצר אורלה. צריך להוריד את האורלה, ואז הנשמה קשורה לגוף, וזה לא, אין שוק, אין שוק של, של, של דבר רוחני, דבר גשמי. אתה יורד, מוריד נשמה לגוף, טק נוצר אורלה. מה, הדבר אלוקי, אין סופי, אתה מוריד אותו לגוף, אז אתה מחזיר, אתה מוריד את האורלה, אז הרוח והגבייה, אם מוכי גבייתי, זה כשאדם נימול. ואז בגלל זה גם אפשר לחבר את מי? את ארץ ישראל, שארץ ישראל היא חיבור של רוח ודבר גשמי. מצוות התלויות בארץ, זה בארץ ישראל. בארץ ישראל, הנקודה הרוחנית, נקודה גשמית, קשורים אחד בזה. בגלל זה שחסים לארץ ישראל, מה צריך, מה נמצא יהושע? למול את כולם. ויש גבעת הערלות. מה זה גבעת הערלות? כל המלא, גבעה של הערלות. למה? כי אתה רוצה להיכנס לארץ ישראל, אתה חייב להיות החיבור הזה. וזה מה שמסביר עכשיו. כן, שאת... אז יש לנו ככה. ברית המאור, ברית הפה, הם קשורים אחד בשני, כי בעצם ההגדרה שנקודת הפנים, החיבור הזה בין הפה לברית, הם יוצר קשר. כפי המדבר עליכם, כתוב ביוסף, הראה להם שהוא מעול. כפי המדבר עליכם. הפה הוא קשור, הדיבור של האדם, הוא בעצם בא, הוא כתוצאה מהנקודה של הברית. למה? חיבור לעולם זה דרך הפה. וגם הברית היא חיבור לעולם. גם הברית עצמה היא סוג של חיבור. אתה יוצר גם מזה נצח. המוות וחיים ביד הלשון. אבל גם אתה יוצר חיים דרך הברית. אתה יכול ליצור ילדים. אז הנקודות האלה הן נקודות אמצעיות שהן מיוצרות חיים. בגלל זה יש קשר ביניהם. הברית, אתה מהברית, אתה יכול ליצור ילדים. ובפה, אתה מוות וחיים ביד הלשון, אתה יכול בפה להרוס חיים ולבנות חיים. כן, אבל הברית היא בעצם התיקון של הדבר, כמו שברית אדם מדבר הרבה לדברים לא טובים, לשון הרע, אז הברית יוצרת דבר שהוא מתוקן במקום הזה. כמו שאתה בעצם עושה לשמור על הפה, באכילה, בדיבורים לא טובים, הברית, כשאדם עושה, היא יוצרת נקודת עומק שהיא מתוקנת במקום הזה. זה חלק מהעניין. עכשיו תגידי כרבי שאומר, חלפת, אני רוצה להגיע לנקודת אל הסדר. וילכו ויעשו כמינת וילכו, תראה את הכפירה שילכו מעצמה כמדובר, אז בואו נראה. עד כה לא רצו למול, הרבה מהן הסתכלו מתוך הדרך, אמר שאתה נתנו עצמם. כלומר שאחרי על ידי זה, אנו דבקים בו יתברך מצד הנפש, לא לחשוב גופנו בערכה. אז מה זה, למה צריך את דם הפסח דם מילה? כי דם המילה ודם הפסח קשורים זה בזה. וזה נעבור, כי אין הרבה זמן, ואתה. הוא צריך לתת טעם, פן אומר, כי בישהו מלא בישהו מחלפת, שהוא חסידים יצדק, יברכם השם בדמייך, כתוב, ואיתך בדמייך, ומה הוא הלך? בדמייך חיי, בדמייך חיי. מה זאת אומרת בדמייך חיי, בדמייך חיי? שהם עושים את דם הפסח, ודם המילה. לא היה להם מצוות, הוא אמר לך, כן? ואיך בדמייך, ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי, בדם הזה, שיצא ממה? מהמילה, את יוצאת חיים. חברותינו אומרים שביטלו, איך אתה שעודו על כוחם, יחזיק בידיים טובה, כל כך, לזה אמר, נתנו עצמם, כלומר, כיוונו למסור עצמם. אדם, אדם בא ועושה ברית מילה, זה סוג של מסירות נפש. וגם יבוא דם מילתם מדם הפסח. כלומר, הנה דמכם כדם עשה הזה. ולמות על יקרב אל השם כפסח הזה. זה שם משהו, כתוב שאדם, זה כמו כל מציאות שאדם מביא את הבן שלו לברית. כשהוא היה תינוק ועשו לו ברית מילה, אז זה לא חכמה, הוא היה תינוק. אבל כשהוא מביא את, את הבן שלו לברית, אז זה גילו למפרע שהוא היה מוכן שגם ימול אותו. ואז יש איזה גילוי מפרע, הנה, אני מסכים לברית המילה. ואז אדם, שהוא בעצם, דם פסח ודם המילה קשורים בזה בזה, ועשה להם, הקדוש ברוך הוא, כל הכבוד הזה, וזה מתבסס בדמייך, ואומר לה, בדמייך חי, בדמייך חי. וזה אומרו, והקדוש ברוך הוא עובר ונוטל כל אחד ונושקו ומברכו. והוא, כי הלא יקשה לכתוב באומרו, ויעבור, מה זה? מה הקדוש ברוך הוא נוטל לכל אחד ונשק אותו? מה העניין העברי? ואם עוברו בתוך מצרים, מה העניין אומרו עלייך? ועוד אמרו, אומר לך, כמעט לך מיותרת. ואז הוא אומר, מה זה? שכתוב, ויבוך וירך. אבל מה כתוב? ועבור הלך וערך, ומסת בדמייך, ואומר, מה זה וערך? עכשיו, הסוד של הדברים, זה מכת בכורות. מכת בכורות, מה קרה שם? הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה במצרים, מי שיכול להכיל את ההערה הזאת, אז מה קורה לו? מי שיכול להכיל את ההערה הזאת, אז הוא נשאר בגוף. ומי שלא יכול להכיל, בעצם בכורות, כל דבר שהוא ראשוני הוא קודש. קודש שם ראשית. ראשית הגז. פתח חמור, אפילו חמור. כל דבר ראשוני הוא קודש. המצרים, הערך הקודש שלהם היה מה? נקודה ראשונית, זה היה בכורות. חשוב מתגלה בתוך מצרים, זה כמו מגנט אדיר. מישהו בכור, מה קורה לו? הוא נדבק בהנשמה שלו לצאת. אבל אם אין לו גוף לחזור אליו, אז הוא מת. זה מכת בכורות. מה הסוד שהיה צריך להיות נימול? כי אם אתה נימול, לפני מכת בכורות, מה קורה? אז הנשמה יוצאת, אבל יש לך מה? יש לך גוף לחזור אליו. ובגלל זה הוא אמר לך, בדמי חיי, בדמי חיי, מה זה דמי חיי? יש לך ברית מילה? אז במצרים, עכשיו זה מה שקורה עכשיו בכל הסדר. חייתי מסביר כאן. כן אמר כי הרבה פעמים, ועבור עלייך, מה זה ועבור? עניין ועבר השם לנגוף, ראה את אדם הפסח, קצוב אצלנו, כי על די אותו התברך, העובב ולא המלאך, ניצול ממוות בחורי ישראל. ואמרו לך, כיוון היתרון השני, כי דרכו התברך, כאילו יבוא בעיר, אם לא ימצא שם איש צדיק להשרות שכינתו בו. כי עניין, בחרתי בעיר ובחר בדוד, קוראים בספר הזוהר, שהכן מוקדם, יוסף יבוא מצרימה. מה, תשרי בו שכינה בגלות מצרים. זאת תהיה בשורתו התברך לישראל, באומרו, ועבור עלייך, לאמור, בעוברים מצרים יהיה עלייך, כי ממך חסר מקווה. אני עובר עלייך, ומה קורה? ואת לא מתה. אז ברית המילה יוצר מה? שאפשר לקבל את זה. וזהו נוטל כל אחד ואחד מישראל, והוא, כי להיות שביטלוה את המילה, היו נפרדים איתו את ברך, ואתה על ידי מילה נטלה לעצמו ואישה שכתוב ביניהם, וזה אומר עלייך. זאת אומרת, מה אנחנו מנסים לעשות בפסח? אנחנו מנסים שאנחנו מקבלים השגה כזו עליונה בפסח, ומה אנחנו רוצים? שההשגה הזאת, מה? לא תברך לנו. זה מה שהוא אומר כאן. ואמרו לך, הוא אומר, בדמי חיי, כמדבר פה אל פה, עם כל אחד מישראל, משם הוציא ואמרו ונושקו. יש דבר שנקרא מיטת נשיקה. מה זה נשיקה? שאתה משיג דבר רוחני מאוד גבוה, ואז מה? ואז הנשמה יוצאת, אבל החוכמה היא שמה? שתחזור. והיא נשיקה, דבקות שכנתו יתברך בנפש כל אחד, שנרמז בשון דיבור פה אל פה. כי נודע בספר הזוהר שנשיקה, כי להידבקה רוחה ברוחה. והוא אמר מזל, על שכן משיקות פיו. שהוא דיבור יתברך, עשרת הדיברות פה אל פה עם ישראל, וכן רמז כי הופיע יתברך בדבקותו עם נפשם. ברמז דרך אמר, כי מדבר ונוכח, כמו שהוא מדבק בך, אז בעצם יש לנו הערה כזאת ענקית בליל הסדר. כמו שקרה בעצם בסנחריב, מה קרה להם? זה הסוד. מה קרה בסנחריב? בסנחריב היה דבקות. היה שירת המלאכים, אבל גם לעם ישראל שירת המלאכים. אבל בגלל שהם היו נימולים, חזקיה, אז חזרה להם הנשמה. וסנחריב שצר על ירושלים באותו ליל הסדר, אז מה קרה? אז הם משיגים השגה, אבל אין להם גוף לחזור אליו. אז מה קורה? כולם מופכים להיות בגרים מתים. זה הסוד של פסח. הפה יכול להשיג את מה? את ההשגה העליונה שמקבלים אותה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה בבערה גדולה בליל הסדר. וזה מה שקדוש ברוך הוא נוטלו ונושקו. זה הכי ברכה כפולה, אפשר כי חיי בדם פסח תחת מילה. הוא אומר לך, בדמי חיי, בדמי, מה זה דמי חיי? אתה יכול להשיג חיות. כי אולי הברית מילה, מה שאומר כאן השיר הקדוש, היו נפרדים, במשפט האחרון, היו נפרדים מאיתו התברך. ביומרו, נוטל כל אחד, הקדוש ברוך הוא נוטל ולא חוזר. זה הסוד הגדול שמתגלה. עכשיו, מה זה קשור אלינו? אז תראו בספטי כהן. מוזכר ליל הסדר נקרא ליל שימורים מול השם. מה זה שימורים? שמור. איפה אנחנו מכירים את ליל הסדר? ליל הסדר מתי זה היה? עוד בכתוב שאברהם אבינו הולך ללחם ארבעת המלכים את החמישה, ויחלק עליהם לילה, אומר הלילה, איזה לילה זה היה? ליל הסדר. יצחק אבינו אומר ליעקב ועשיו, אומר לעשיו, תביא לי גדי עזים, כן? למען אחיך, איזה לילה זה היה? ליל הסדר אמר, תקשיב, בלילה הזה, מה שאני מוציא מהפה, פסח, מתקיים. אתה רוצה? תביא גדי עזים. אומר רש"י, מה זה היה? פסח. אז כבר גם כן, אז מתגלה. פסח, הם מכירים את זה ככה, וגם כן מכירים את זה באורך, גם כן עם זה, ויש שם עוד מקורות, שבעצם זה לילה, לילה שימורים שמור לשם. מה ספתו כהן, שימו לבזוהר. כן. נכון. אבל זה שמור, זה כנראה שזה משהו עליון. כל חגי ישראל זה סוד עליון שמאיר, ורק במשך ההיסטוריה התגלה, אבל זה בעצם אנחנו לא חוגים, זו נקודה מאוד עמוקה. אנחנו לא חוגים את פסח כאילו איזה היסטוריונים. מה שקרה בהיסטוריה מגלה לנו את הסוד המהות שמתגלה בכל שנה בהארת היום הזה, ביום היום הזמן הזה. עכשיו זה מתגלה. במשך ההיסטוריה גילינו את הצפון שמתגלה בסוד היום הזה. אבל בכל שנה בשנה זה מתגלה, ההארה הזאת. זה הסוד של החגים, בסדר? יש חגים של העתיד. חנוכה זה חגים של העתיד, חנוכה. יש בחינת העתיד. חנוכה זה אין לנו הערה בזה, אנחנו מקבלים משהו שיהיה לפחד, האור הצפון, שיהיה לצדיקים. זה חנוכה. בגלל זה זה נקרא חינוך, חנוכה. מקבלים את האור שאמור להיות מעולם העתיד. לא, אז באמת ההסבר הוא שהמקובלים היו רואים את הערה שכל יום. נגיד, אם יש ספירת העומר, אתה רואה שיש כוונה שכל יום חסד, חסד בגבורה, שמכיר את הצירופים האלה. יש כל יום שהערה מסוימת. במשך החגים גילינו במשך, במהלך ההיסטוריה, את הסוד הצפון באותו יום. כן, גילינו את הסוד הצפון, בגלל זה אנחנו נזרים בימים האלה. וזה ימי הצומות. וימי החגים הם כל הדברים, למה? כי ראינו איזה אירוע היסטורי, שגילה לנו את המהותו של אותו יום, ובגלל זה אנחנו חוגים. אבל אנחנו לא יכולים מצא, כי מה? כי אנחנו יכולים מצא, כי עכשיו הערה, לכל מצב לקבל את הערה של סוד של הלחם אמונה, כמו שאומר הזוהר. עכשיו קבל את הערה. הערה שהם קיבלו במצרים, עכשיו יש את הערה הזאת. ליל שימורים לשם. מה זה שימורים? כל פעם, מה? ביהודה לד יוצא, בתדווה ויוצא מה? אור כזה מיוחד לשימור לשם. כי במשך ההיסטוריה, האבות, אתה רואה שחגגו את זה, הם גילו את זה. מי שהוא היה סודי, הוא ידע את הסוד של הימים. אנחנו, מבחינה לאומית, אנחנו מגלים, זה דבר לא, מגלים מבחינה לאומית את הערכים האלה שמגלים לנו את המסודותם של אותם ימים. אבל באמת, המקובלים היו יודעים את ההערה של כל יום. כל יום וכל שנה יש בה הערה מיוחדת. בואו נראה, נסגור את הזוהר הזה, לליה, מה בין היי להי, כול אחד. ואז הוא מסביר. והיה בחולקה, דשית תעשית האחרה, בחולקה דאמר הזוהר, לא שאלת כלל. ליל שימורים לשם אומרת הגמרא בפסחים, שכל ליל שבוע מן המזיקים, שאפשר לשתות ארבע כוסות, בדרך כלל אומרת הגמרא בפסחים, שאדם לא ישתה זוגות. למה? כי זה מעורר את המזיקים, אבל שתי כוסות, או שלוש, זה. יש שם דיון שם למה עושים את זה, אבל אומרת הגמרא בליל הסדר, אל בכלל תתייחס לזה, למה? כי זה ליל משומע מן המזיקים. ואז הוא מסביר כאן. מה זה הסוד הזה של המזיקים? וזה כתוב שבאברהם אבינו יחלק עליהם לילה. מה זה יחלק עליהם לילה? אנחנו צריכים לסיים, יחלק עליהם לילה. חצי ראשון של הלילה הוא דין, נקרא ליל מצרים, וחצי ראשון הוא ליל שימורים לכל בני ישראל. שמעו לישראל מאברהם אבינו שהוא חילק עליהם הלילה, לדורותם, שהוא יוצא ללחם ארבעת המלכים את החמישה, ויחלק עליהם לילה. חצי לילה הוא מה? הוא נלחם, אבל הוא שומר את הלילה לעתיד. לדור שכולו תם, כמו דור של חזקיה ומלך יהודה, שנאמר בצלם מלך השם ויך במחנה אשור. ואל פסח היה, כן, הוא מדרש, ויח מלך השם, אמר רבי אבוא, עד שישראל אכלו פסחיהם. כלומר, אותו לילה הזה, מה הם אוכלים פסחיהם, ומה קורה? עכשיו, זה הסוד. יש שערה כל לילה של ליל הסדר, שערה כזאת, שבאים, שהקדוש ברוך הוא מתגלה, אני ולא מלך. אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שההערה הזאת, לא תגרום לנו מה? שהנשמה תצא, ותחזור. הצפון, מה זה צפון? זה הנשמה. הצפון יצא החוצה, אבל מה הוא יעשה? הוא ברך. עלה נרצה. שהצפון יחזור. זאת אומרת, אנחנו מוצאים את האפיקומן, שומרים אותו, אבל אנחנו מרקשים אחרי זה, מה עושים עם האפיקומן? מחזירים אותו, את הצפון הזה, ואוכלים אותו. הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אל תיתן לשמה שלו לצאת בלחזור. לא כמו שקרה לסנחריב, שהשמה יצא ולא חזרה. ושמורה לילה זו לעשות נקמה באקום. הוא מדע לך, אומר, הלילה הזה זה ליל שימורים בכל ההיסטוריה. ואפשר לומר בלילה הזה, מה זה נקמה באקום? אם יעשו ישראל תשובה, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. הקדוש ברוך הוא, בלילה הזה עוד יגאל אותנו. כלומר, שהקדוש ברוך הוא שמר אז לילה הזה לעתיד, לעתיד. שאלת לעתיד? הנה, יש לנו איזה לילה הזה שמור עוד לעתיד. לעשות נקמה, כמו שאמרו שומר במצרים. ששם שמר ליל חצי ראשון ונהיה חצי אחרון לעתיד. מתי יבוא להם, אמר להם, אמר משה, שומר עד הבוקר וגם לילה. יבוא בוקרו של משיח וגם לילה. ואין הדבר תלוי אלא בכם, ואם תבעים ביו, שבו ואיתיו, אז אולי גם כן. אנחנו נזכיר את השם על ליל הסדר הזה, שהכל יהפוך להיות, לשיבורים לשם, נשמע כל שופר, ונכון יעבד השם בראש הערים, נמצא נגמרות, ונערו אליו כל הגויים, וכן אמרו חזל, כל הקיצים, מיד הדבו אליו בתשובה, וכן שיבורים כמו אביו, שאמר את הדבר, מצפה, שכל שכו כביכול שומר ומשמר, אמתי ישיבו בתשובה כדי לגאלם, וזהו לדורותם. או לדורותם, לשכינה שידרה עמהם להוציאה מהגלות לדירתם. זה הסוד העליון הזה. אז בעצם, מתחלנו את השיעור בחזקיה, שבעצם מגלה את הראייה הפנימית של מה? של ליל הסדר, להאמין בכל ילד. להבין שיש איזה משהו נצחי. אבל לאור זאת, אנחנו צריכים להבין את הסוד הפנימי הזה, שמתגלה בלילה הזה, שאנחנו, הקדוש ברוך הוא מתגלה בהערה עצומה, במשך, בכל לילה של פסח, כל לילה של פסח. ואנחנו רוצים את הברית המילה, שלא היה להם מה זה ברית מילה וברית הפסח, שקוראים אחד בשני, שכל הרי לא יאכל בו, שהנשמה שיולה, שהיא תחזור, ותתחבר אלינו, בליל הפסח. שנזכה לקבל את ההערה הגדולה הזאת, בימים האלה, 30 יום קודם הפסח, נתחיל להתכונן, ללילה הקדוש והעמוק הזה, ובלילה הזה, ניגאל. בשורות טובות.